בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים של המחצית הראשונה של דצמבר 2012. ההשפעה של התחלת טיפול בתרופות להורדת לחץ דם על הסיכון לשבר ירך בקשישים. מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Archives of Internal Medicine, עולה כי הסיכון לשברי ירך בחולים בגיל 66 ומעלה עולה בקרוב ל-50% במהלך החודש וחצי הראשונים לאחר התחלת הטיפול התרופתי כנגד יתר לחץ דם. לדברי החוקרים, חלק גדול מהספרות הרפואית בנוגע לקשר בין תרופות להורדת לחץ דם לבין שברים, התמקד בחשיפה ארוכת טווח. למיטב ידיעתם, זה המחקר הראשון שהדגים עלייה מיידית בסיכון לשברי ירך, עם התחלת טיפול בתרופות כנגד יתר לחץ דם, בקשישים עם יתר לחץ דם בקהילה. המנגנון הסביר ביותר המשחק תפקיד במקרים אלה הוא תת לחץ דם אורתוסטטי כתוצאה מהתחלת הטיפול בתרופות להורדת לחץ דם, המלווה בסחרחורות ועילפון. ההשפעה היחדה מופיעה בתוך זמן קצר יחסית ועשויה להביא לנפילה כאשר חלק מהמקרים הללו מסתיימים בשברי ירך. על רופאים להיות מודעים להשפעה של טיפולים תרופתיים על הסיכון לשברים, מאחר שלכך עשויה להיות חשיבות רבה בקשישים. החוקרים התבססו על מאגר ODBP, Ontario Drug Benefit Program, במטרה לזהות את כל התושבים בני 66 ויותר, עם מרשם ראשון לטיפול בתרופה להורדת לחץ דם, תיאזידים, מעקבי אייס, ארבס, חסמי תעלות סידן או חסמי בטא. מדגם זה נקשר עם מידע אודות שברי ירך ממאגרי מידע ארציים שונים, בין 1 באפריל 2000 ועד מרס 2009. תקופת הסיכון הייתה 45 הימים הראשונים לאחר התחלת הטיפול נגד יתר לחץ דם, בהשוואה לתקופת בקרה לפני ואחרי 450 ימי המעקב. התוצאה העיקרי היה אירוע ראשון של שבר ירך. מבין כ-300,000 קשישים שהחלו בטיפול חדש נגד יתר לחץ דם, זהו 1,463 שברי ירך במהלך תקופת המעקב.
בחולים עם יתר לחץ דם שהחלו בטיפול תרופתי נגד לחץ דם גבוה, נרשמה עלייה של 43% בסיכון לשברי ירך במהלך 45 הימים הראשונים לאחר התחלת הטיפול בהשוואה לתקופת הבקרה. IRR שווה 1.43. החוקרים מציינים כי לא ניתן לקבוע את הסיכון של משפחות תרופות ספציפיות או מינוני תרופות שונים. לאור הקשר שזוהה בין טיפול בתרופות להורדת לחץ דם ובין סיכון מוגבר לשברי ירך סביב התחלת הטיפול, נדרש משנה זהירות בהתחלת טיפול זה בקשישים.
האם גלוקוזמין, קונדרואיטין ושמן דגים מורידים את הסיכון למחלות כרוניות ודלקת? חוקרים מארצות הברית טוענים, במחקר שפורסם ב-American Journal of Epidemiology, כי שימוש קבוע בתוספי התזונה גלוקוזמין, קונדרואיטין ושמן דגים, מוריד את רמות ה-HSCRP בסרום, ואת הסיכון למחלות כרוניות שבהן הייתה מעורבת דלקת. דלקת מעורבת במחלות קרדיו-וסקולריות וסרטן, וכמו כן במחלות ראומטואידיות רבות. כמה תוספים הניתנים לרכישה ללא מרשם משווקים לשם שיקוך דלקת. החוקרים ממכון לחקר סרטן במדינת וושינגטון שבארצות הברית ניתחו מידע על תוספי תזונה ועל רמות HSCRP בקרב 9,947 ממשתתפי המחקר National Health and Nutrition Examination Survey. במטופלים שנטלו גלוקוזמין, קונדרואיטין ושמן דגים באופן קבוע, החוקרים מצאו ירידה של 17% ב-HSCRP, בנטילת גלוקוזמין, 22% עם קונדרואיטין ו-16% עם שמן דגים, כל זאת בהשוואה למשתתפים שלא נטלו תוספי תזונה. הנתונים הותאמו בין השאר לפי גיל, מין, היסטוריית אישון ו-BMI. עיקר ההשפעה של תוספי התזונה במחקר הייתה בקרב נשים. אצלן רמות HSCRP בסרום ירדו ב-27% עם גלוקוזמין, 33% עם קונדרואיטין בשימוש קבוע. בקרב גברים ההשפעה הייתה נמוכה בהרבה. תוספי תזונה נוספים שנבדקו כמו מתיל סולפוניל מתן, שום, ג'ינקו בילובה ופיקנוגנול לא נקשרו לירידה בדלקת. לסיכום, החוקרים טוענים שממצאיהם בנוגע לתוספים כמו גלוקוזמין וקונדרואיטין דומים להשפעה שיש לסטטינים על CRP, וקושרים שימוש קבוע בגלוקוזמין, קונדרואיטין ושמן דגים לירידה בסיכון למחלות כרוניות שבהן הייתה מעורבת דלקת.
פרפור פרוזדורים והסיכון למוות לבבי פתאומי. מחקר מן ה-Journal of American Medical Association, JAMA, מצא כי אירועי AF נקשרו לסיכון גבוה למוות לבבי פתאומי, SCD, ול-NSCD באוכלוסייה הכללית. הקשר בין פרפור פרוזדורים, AF, קשור לסיכון מוגבר למוות לבבי פתאומי, SCD, באוכלוסייה הכללית, והוא נבחן בשני מחקרים מבוססי אוכלוסייה. במחקר האריק, Atherosclerosis Risk in Communities, ניתחו החוקרים מידע מ-15,439 משתתפים, בני 45 עד 64 בתחילת המחקר, בשנת 1987 עד 1989, כ-55% מהם נשים, כ-26% שחורים. המחקר הסתיים בסוף 2001. התוצאה העיקרית שנבחנה הייתה SCD, שסווג על ידי רופא בין האפשרות של מוות פתאומי, מצב בלא דופק שנגרם ככל הנראה מתחיארית מהחדרית. השנייה, Non-SCD, כלומר מוות ממחלת לב שלא התאימה לקריטריונים של SCD. באמצעות מודל סיכון פרופורציונלי, העריכו החוקרים את הקשר בין AF לבין SCD או NSCD. במחקר אריק, שיעורי ההיארעות הגולמיים של SCD היו 2.89 לכל 1,000 שנות אדם עם AF ו-1.3 לכל 1,000 שנות אדם במטופלים ללא AF. יחסי הסיכון מרובי המשתנים, HRs, של AF ל-SCD היו 3.26 ו-2.43 בהתאמה. במחקר CHS, שיעורי ההיארעות הגולמיים ל-SCD היו 12 לכל 1,000 שנות אדם במטופלים עם AF ו-3.82 לכל 100 שנות אדם במשתתפים בלי AF. יחסי הסיכון מרובי המשתנים ל-AF היו 2.47 ל-SCD ו-2.98 ל-NSCD. לסיכום, אירועי AF נקשרו לסיכון גבוה למוות ל-SCD ול-NSCD באוכלוסייה הכללית. החוקרים מעודדים מחקרים נוספים כדי לזהות גורמים מנבאים ל-SCD במטופלים עם AF.
השוואה בין איזון קצב הלב ואיזון מקצב הלב למניעת אירועים מוחיים מתוך ה-circulation. בחולים עם פרפור פרוזדורים, שיעור האירועים המוחיים והאירועים האיסכמיים הזמניים TIA או Transient Ischemic Attack נמוכים יותר עם איזון מקצב הלב בהשוואה לאיזון קצב הלב. כך מדווחים חוקרים מקנדה וארצות הברית. לדברי החוקרים, מחקרים קודמים לא כללו מספר גדול דיו של משתתפים בכדי לערוך את ההשוואה הזאת. לכן הם ערכו מחקר תצפיתי מבוסס אוכלוסייה שכלל חולים מקוויבק בגיל 65 שנים ויותר, עם הבחנה של פרפור פרוזדורים. באמצעות נתונים מהשנים 1990 עד 2007, הם בחנו את תוצאות הטיפול בחסמי בטא, חסמי תעלות סידן ודיגוקסין. המחקר כלל בסופו של דבר כ-16,000 חולים שרכשו טיפול תרופתי לאיזון מקצב הלב, עם או בלי טיפול לאיזון קצב הלב, וכ-40,000 חולים שרכשו טיפול תרופתי לאיזון קצב הלב. במהלך מעקב ממוצע של 2.8, שיעורי ההיארעות הגולמיים של אירועים מוחיים או אירועים איסכמיים חולפים, היה נמוך יותר משמעותית בחולים תחת טיפול לאיזון מקצב הלב, בהשוואה לאיזון קצב הלב, 1.74 לעומת 2.49 ל-100 שנות מטופל. בדומה, כאשר החוקרים בחנו את הסיכון לאירועים מוחיים או אירועים איסכמיים חולפים, לפי מדד CHADS2, הם מצאו כי שיעור נמוך משמעותית של חולים תחת טיפול לאיזון מקצב הלב ובחנו עם מדד של 2 ויותר. דפוס זה היה בולט יותר בקבוצות החולים בסיכון בינוני וגבוה לאירועים מוחיים. מניתוח נוסף של הנתונים עלה כי טיפול לאיזון מקצב הלב לווה בסיכון מופחת לאירועים מוחיים או אירועים איסכמיים חולפים, בהשוואה לטיפול לאיזון קצב הלב, יחס סיכון מתוקן של 0.80. לסיכום, לאור שיעורי ההיארעות של אירועים מוחיים בחולים עם פרפור פרוזדורים תחת טיפול לאיזון מקצב הלב, היו נמוכים יותר. החוקרים קוראים לרופאים להעריך טוב יותר חולים המתאימים לטיפול בגישת איזון מקצב הלב, ולחוקרים לערוך מחקרים נוספים בנושא.
מגנזיום והסיכון לפרפור פרוזדורים. רמות נמוכות של מגנזיום בסרום קשורות לסיכון מוגבר לפתח פרפור פרוזדורים, AF, כך לפי מחקר שפורסם ב-Circulation. לדברי החוקרים, חוסר במגנזיום באוכלוסייה נפוץ יחסית, והשכיחות של AF ממשיכה לעלות, ולכן חשוב לעמוד על הקשר האפשרי בין השניים. החוקרים מציינים שבעבר נמצא כי רמות נמוכות של מגנזיום קשורות להתפתחות של הפרעות קצב, וכי למגנזיום נמוך בסרום קשר ל-AF לאחר ניתוחי קאבג'. הם מציעים כי למגנזיום תפקיד בהולכה החשמלית שבלב, בין השאר במשאבת ATP נטרן אשלגן, וייתכן שתפקוד המשאבה משתנה או מופרע בגלל רמות המגנזיום הנמוכות וגורם לרגישות לבבית. במחקר השתתפו 3,530 מטופלים שהיו בריאים בתחילת המחקר, כלומר לא סבלו ממחלות לב או מפרפור פרוזדורים ונבדקו לאורך המחקר באופן קבוע. רמות המגנזיום הממוצעות בסרום היו 1.88 מיליגרם לדציליטר. לאורך שנות המעקב, קרוב ל-20 שנים, פיתחו כ-228 נבדקים AF, שהובחן בזמן בדיקה באמצעות EKG בזמן השפוז בבית החולים, ביקור במרפאות או באמצעות הולטר. לאחר שתוקננה לפי גיל ומין, שכיחות ה-AF הייתה 9.4 לכל 1,000 שנות אדם בקרב נבדקים שבהם רמות המגנזיום בסרום היו נמוכות או שוות ל-1.77 מיליגרם לדציליטר, ו-6.3 לכל 1,000 שנות אדם בנבדקים שאצלם רמת המגנזיום בסרום הייתה שווה או יותר מ-1.99 מיליגרם לדציליטר. לנבדקים עם רמות הנמוכות או שוות ל-1.77 מיליגרם לדציליטר, היה סיכון גבוה ביותר מ-50% לפתח AF. לסיכום, רמות נמוכות של מגנזיום נמצאו בעבר קשורות להתפתחות של הפרעות קצב, וכן נצפה קשר בין מגנזיום נמוך בסרום ל-AF לאחר ניתוחי קאבג'. החוקרים מצאו קשר בין רמות נמוכות של מגנזיום בסרום לבין הסיכון לפתח AF. ככל הנראה למגנזיום תפקיד בהולכה החשמלית שבלב, בין השאר במשאבת ATP נטרן אשלגן. ייתכן שתפקוד המשאבה משתנה או מופרע בגלל רמות המגנזיום הנמוכות וגורם לרגישות לבבית. החוקרים מדגישים את הנחיצות שבמחקרים עתידיים כדי לבדוק את התוצאות בקבוצות אוכלוסייה שונות, וכן כדי לבחון האם תוספי מגנזיום מורידים את הסיכון ל-AF.
האם בדיקות כלליות במבוגרים מורידות את שיעורי התחלואה והתמותה ממחלות? בסקירה חדשה מתפרסמת ב-BMJ, החוקרים טוענים כי לבדיקות כלליות אין השפעה על התחלואה והתמותה מסיבות כלליות, ממחלות לב או מסרטן. החוקרים היו מעוניינים לחמת את היתרונות והחסרונות שבבדיקה כללית במבוגרים, בדגש על תוצאות הרלוונטיות לחולה, כמו תחלואה או מוות. לשם כך ערכו סקירה מקיפה ומטה-אנליזה של מחקרים רנדומליים ממקורות מבוססים, ובחנו תמותה ותחלואה. כמו כן יצרו קשר עם נבדקים והשתמשו במחקרי רקע. החוקרים בחנו מחקרים שישבו בדיקות כלליות באוכלוסיות מבוגרים, לעומת אי-קיומן של בדיקות אלה. הבדיקות שנזכרו כללו סריקות באוכלוסייה ליותר ממחלה אחת, או לגורמי סיכון כלליים. החוקרים השתמשו לבסוף ב-16 מחקרים שכללו יותר מ-180 אלף נבדקים. החוקרים לא מצאו השפעה חיובית לבדיקות כלליות על התמותה, האשפוז, הנחות ועוד. לעומת זאת, במחקר אחד נמצא כי בדיקות כלליות במבוגרים הביאו לעלייה של 20% בהבחנות חדשות למשך 6 שנים בהשוואה לקבוצת ביקורת, וכמו כן עלייה בדיווח של חולים על מחלות ומצבים כרוניים. מחקר נוסף מצא עלייה בשכיחות של לחץ דם והיפרקולסטרולמיה, ומחקרים אחרים מצאו כי לבדיקות הייתה השפעה על עלייה בשימוש בתרופות כנגד לחץ דם. מעט מהמחקרים מצאו כי לבדיקות הכלליות הייתה השפעה על הבריאות, כפי שדווחה על ידי המטופלים. לסיכום, בדיקות כלליות במבוגרים לא מורידות את הסיכון לתחלואה או לתמותה, גם לא מסיבות לבביות או ממחלת הסרטן, אם כי הן מעלות את כמות האבחנות החדשות בנבדקים.
דיאטה ים תיכונית מורידה את הסיכוי לסבול מהתקפי לב חוזרים, מתוך theheart.org. דיאטה בסגנון ים תיכוני בריאה ללב ומורידה את הסיכון של מטופלים לסבול מאירועים לבביים חוזרים במטופלים עם מחלות לב ואו סוכרת. ממצאי המחקר הראו כי דיאטה ידידותית ללב, כזו העשירה בפירות, בירקות, באגוזים, בדגנים מלאים ובדגים, מורידה בצורה משמעותית את הסיכון להתקף לב שני, לשבץ ולמוות. תזונה שהתבססה על דיאטה כזו הורידה את הסיכון לתמותה ממחלות לב ב-35%, להתקף לב שני ב-14%, לשבץ ב-19% ולאיספיקת לב ב-28% בהשוואה לנבדקים שניזונו מדיאטה דלה במרכיבים האלה. לדיאטה היה אפקט מונע משמעותי במטופלים שנוטלים תרופות למחלות לב. החוקרים מעודדים את הרופאים המטפלים להדגיש את חשיבות השמירה על דיאטה נכונה כאמצעי מניעה לכל דבר מפני הישנות המחלה. החוקרים העריכו את הדיאטה של יותר מ-30,000 נבדקים ונבדקות שגילם הממוצע היה 67. המשתתפים חולקו באופן רנדומלי לשתי קבוצות מחקר מקבילות וכפולות צמיות שבדקו את ההשפעה של תרופות להורדת לחץ דם. איכות התזונה של הנבדקים נבדקה בתחילת המחקר באמצעות שאלון שסקר את הרגלי האכילה שלהם בשנה האחרונה. דיאטה בריאה נחשבה כזו שבה הנבדקים צרכו הרבה פירות וירקות, דגנים מלאים ואגוזים וכן דגים בהשוואה לצריכה גבוהה של בשר וביצים. החוקרים בדקו את הקשר שבין איכות התזונה לבין התוצאה האפשרית של מוות ממחלות לב, משבץ, מהתקף לב או מאי ספיקת לב. הסיכון למוות ממחלות לב היה נמוך בצורה משמעותית בקבוצה ששמרה על הדיאטה האיכותית ביותר. האפקט המגן של תזונה ידידותית ללב נשמר בלי קשר לתרופות שנטלו הנבדקים. לסיכום, ממצאי המחקר מראים כי דיאטה עשירה בפירות, בירקות, באגוזים, בדגנים מלאים ובדגים מורידה את הסיכוי להתקף לב שני, לשבץ או למוות. לדיאטה השפעה מגינה ומתמשכת גם במטופלים שנוטלים תרופות למחלות לב. החוקרים מעודדים את הרופאים המטפלים להדגיש לפני מטופליהם את חשיבות השמירה על דיאטה נכונה כאמצעי מניעה מפני הישנות המחלה.
האם יש עדיפות לטיפול קצר יותר בגברים עם זיהומים בדרכי השתן? בכתב העת Archives of Internal Medicine פורסמו תוצאות מחקר חדש, ועולה מהן כי טיפול אנטימיקרוביאלי למשך יותר משבעה ימים בגברים עם זיהום בדרכי השתן אינו מפחית את הסיכון להישנות מוקדמת או מאוחרת של זיהומים בדרכי השתן, ומלווה בסיכון מוגבר לזיהום ב-CDI, קלוסטרידיום דיפיצילה. במכתב נלווה שפורסם בו זמנית, החוקרים הציעו כי לבדיקות סקירה לפני ניתוח וטיפול בבקטריאוריה אין תועלת, ויש להימנע מהן בחולים העוברים ניתוחים קרדיו-וסקולריים, אורתופדיים או ניתוחי כלי דם. החוקרים בחנו את הנתונים שנאספו מרשומות רפואיות אודות קרוב ל-40,000 מקרים של זיהום בדרכי השתן בגברים במהלך שנת 2009. מבין אלה הם כללו כ-33,000 מקרים, 85.2%, חציון גיל של 67.9 שנים. מבין המקרים הללו החוקרים זיהו 1,772 מקרים של הישנות מוקדמת, 4.5% מכלל המקרים, ו-4,041 מקרים של הישנות מאוחרת, 10.3%. משך הטיפול האנטי-מיקרוביאלי נע בין יום ל-17 יום, חציון של 10 ימים, כ-11,000 חולים, 35% קיבלו טיפול למשך 7 ימים או פחות, וכ-21,000 חולים, 65%, קיבלו טיפול למשך יותר מ-7 ימים. בנוסף זהו כ-1,300 מקרים של הישנות מוקדמת, חציון של 14 ימים, וכ-3,300 מקרים, 9.9% של הישנות מאוחרת, חציון של 107 ימים, כאשר ב-237 מקרים הובחנה גם הישנות מוקדמת וגם הישנות מאוחרת. החוקרים ערכו ניתוח סטטיסטי ומצאו כי אין קשר בין משך הטיפול ובין הישנות מוקדמת, יחס סיכויים של 1.01. עם זאת, הם גם מצאו כי טיפול ממושך יותר לובה בסיכון מוגבר להישנות מאוחרת בהשוואה לטיפול קצר יותר. 10.8% עם טיפול בין יותר מ-7 ימים, לעומת 8.4% עם טיפול בין 7 ימים או פחות, פי נמוך מ-0.001. היחס נותר משמעותי לאחר ניתוח רב משתנים, יחס סיכויים של 1.20.
בניתוח הרב משתנים, לקחו החוקרים בחשבון את גיל המשתתפים, מחלות רקע, גורמי סיכון לזיהומים בדרכי השתן, הטיפול האנטי-מיקרוביאלי, משך הטיפול וההיסטוריה של CDI בעבר. הבחנה של CDI נקבעה ב-144 מקרים, 0.4% בתוך 90 יום מהתחלת הטיפול, עם מרווח זמן שנע בין 1 ל-89 ימים, ממוצע של 38.7 ימים. טיפול ממושך יותר לובה בסיכון מוגבר ל-CDI בהשוואה לטיפול קצר יותר, 0.5% לעומת 0.3%, פי שווה 0.02. בניתוח חד משתני, אך לא נותר משמעותי בניתוח רב משתנים. החוקרים מצאו כי שתי תרופות, ציפרופלוקסצין וטרימטופרים סולפמטוקסזול, שימשו לטיפול ברוב המקרים של זיהום בדרכי השתן בגברים, וכי משך הטיפול השתנה משמעותית בטווח המומלץ של 7 עד 14 ימים, 84.4% מן החולים, ומעבר לטווח זה, 15.6% מן החולים. ממצאים אלו מעלים שאלות בנוגע לחשיבות טיפול ממושך יותר בזיהומים בדרכי השתן בגברים שאינם מאושפזים. החוקרים מסכמים וכותבים כי מהממצאים עולה שאין תועלת לטיפול הקדם ניתוחי בבקטריאוריה. לאור הממצאים הם ממליצים להימנע מבדיקות סקר לפני ניתוח וטיפול בבקטריאוריה התסמינית בחולים מאושפזים העוברים ניתוחים קרדיו-וסקולריים, אורתופדיים או ניתוחי כלי דם.